מלאכת המבשל, אחת מהמלאכות האסורות בשבת מן התורה, כמובן במשנה. האופה זה אב מלאכה, מובן בגמרא שהאופה לאו דווקא. בעצם עיקר, הרי ידוע שכל מלאכות שבת, כל מלאכות שאסורות בשבת, נלמדו במשכן. מה שהיו עושים במשכן, שם הלכה על זה, מלאכות אסורות בשבת, ודרשו את זה חכמים, כי ממה שלפני שהתורה ציוותה על מלאכת המשכן, לפני שמשה רבנו אמר לעם ישראל על מלאכת המשכן, קודם כל הקדוש ברוך הוא אמר לו שיצווה אותם על השבת. אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה על השבת, אז משה רבנו ציווה את מלאכות המשכן. התורה הקישה ביניהם. פה למדנו, אלו דברים, התורה אמרה סתם, אסור לעשות מלאכה בשבת. מה המלאכה, מה זה הגדרה של מלאכה שאסורה בשבת? התורה לא פירטה. התורה אומזה לנו. כל מה שהיו עושים במשכן, זה נקרא מלאכה, מלא, יש את זה חיוב בשבת. אחד מהדברים שהיו עושים במשכן, היו מבשלים את הסממנים. סממנים שהיו עושים מהם צבע, איך עושים את הצבע? על ידי בישול הסממנים. נמצא שהבישול היה, הייתה אחת ממלאכות המשכן, מלא, חייבים עליה בשבת. מסבירה הגמרא, נכון שבמשכן היה בישול, והתנא לקה לשון אופה, זה לאו דווקא. זה היינוח. אופה ומבשל זה מלאכה אחת. שניהם מלאכה אחת. רק שהתנא, כיוון שסדר את מלאכות של שבת, הסדר פת הלחם, הזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והזורע והבורר והטוחן והמרקד והלש, לכן אמר והאופה. אבל לא דווקא, גם בישול, בשר, ירקות, כל דבר שאדם מבשל, חייב מדאורייתא משום מבשל. אדם שמבשל דבר, מתקן אותו לאכילה, זה כבר נקרא מבשל. ולא דווקא אם מבשל דבר שלא ראוי לאכילה, ועכשיו עשה אותו ראוי לאכילה על ידי הבישול. או דבר שהיה ראוי בדוחק, ועכשיו אדם הכשיר אותו לאכילה. אלא גם דבר שנאכל בשופי. רק אדם רוצה לאכול אותו בצורה אחרת על ידי הבישול שמשתנה טעם חדש, משדרג אותו יותר, גם בזה יש משום מבשל. כמו שמבואר בשולחן ערוך, מרן כותב, בעצם זה הראשונים כותבים, אם אדם שם פירות, שם קדרה על הקירה, על הגחלים בערב שבת, ושם מסביבה התפוחים, תפוחים זה דבר שהוא ראוי לאכילה, אבל אדם רוצה לאכול אותו, רוצה לאכול אותם שהם אפויים, שהם צלויים. אז מבואר בראשונים, שזה מותר. למה זה מותר? הרי יש לנו כלל, שלא יתירו חכמים לשים תבשיל על הגחלים, אלא אם כן, יתבשל כל צורכו, לפחות יתבשל כמאכל מדורסאי. נעשה ראוי לאכילה, לפחות בדוחק. אבל הדבר שהוא לא מבושל בכלל, אם הוא דבר שמתבשל מהר ורואי בערב לאכילה, אסור להניח אותו על האש. בשר, אסור להניח בשר חי על האש, בשביל שיצלה עד הסעודה של הלילה. ולמה אסור? שמי חטא בגחלים. יבוא בליל שבת ירד, אני לא רואי לאכילה, חטא כדי למהר את הצלייה שלו. למה פה זה מותר? למה מותר לשים פירות על גבי הגחלים בערב שבת כדי לצלותם ללילה? אז כתבו הראשונים, נכון שהפירות האלה עדיין לא מבושלים בכלל, אבל כיוון שהם ראויים לאכילה, לא גרע מדבר שראוי לאכילה בדוחק. הרי בשר שנצלה וחצי צליה, וראוי לאכילה בדוחק, מותר להניח אותו על גבי הגחלים, נצלתו ללילה. אז הוא העדין, הפירות הללו הם הרבה יותר טובים, הם ראויים בשופי לאכילה. באנו מסיימים הראשונים, נכון שמותר להניח את הפירות האלה על גבי הגחלים בשביל לצלותם ללילה, אבל אם בליל שבת רוצה להניח עליהם איזה כיסוי, שמיכה, או שיש שמיכות כבר בלב אחר ורוצה להוסיף עליהם עוד כיסוי נוסף, אסור. למה זה אסור? כיוון שעל ידי השמיכות שהוא מניח, הוא ממהר את הבישול שלהם. במקום לעשה חיים יותר, מזרז את הבישול ויש בזה משום מבשל. לכאורה, בוא נשאל, נניח שיש בזה משום מבשל. וכל זה נכון דבר שיש בו משום בישול, דבר שהוא לא רואה לאכילה. או ראוי לאכילה בדוחק, ואני עכשיו מכשיר אותו לאכילה. אבל הפירות האלה כבר ראויים לאכילה. מה אכפת לנו אם ימהר את הבישול שלהם, וכי יש בזה מישהו מבשל בכלל? אבל זה ראוי לאכילה בשופי, תפוחים. וכן, וחיים. פה למדנו שהפוסקים מבינים לא כך. גם דבר שהוא רואה לאכילה, אם אדם רוצה עכשיו לתקן אותו שרואה בסגנון אחר, יש בזה משום מבשל בשבת. אמנם, מדבר הרמב״ם לכאורה משמע לא כך. הרמב״ם כותב, המבשל בשבת, על האור, על האש, דבר שלא רואה, אינו צריך בישול כלל, או דבר שכבר התבשל, פטור. כלומר, הרמב״ם כותב לנו שתי הלכות ביחד. אדם שמבשל דבר שכבר התבשל. אין בזה משום מבשל, יש לנו כלל ידוע, אין בישול אחרי בישול. מקור של הרמב״ם זה משנה, משנה שהזכרנו מקודם, כל שבא בחמין מערב שבת, כלומר כבר התבשל מערב שבת, מותר לשרות אותו בחמין בשבת אפילו בכלי ראשון. אפילו בכלי ראשון שראוי לבשל, מותר לשרות. למה? דבר שכבר מבושל, אין בישול אחרי בישול. אבל מחדש הרמב״ם עוד דבר, גם דבר שלא צריך בישול כלל, גם כן, מי שמבשל אותו על האש בשבת, לא עושה איסור תורה. פטור. בעצם כשהרמב״ם כתב פטור, הוא נכון משמע שאסור לכתחילה, אבל נראה שפה אין כוונתו לאסור לעולם לכתחילה. כלומר, נכון, הרמב״ם כתב פטור, משמע אבל אסור. אבל למה אסור? לא אסור משום מבשל. האיסור מצד שהוא עושה זה על האש. וקיימלן, ההלכה אומרת, שגם תבשיל שכבר מבושל כל צורכו, תבשיל שהוא כבר, תבשיל, רותח ומבושל כל צורכו, אם אדם רוצה להחזיר אותו בשבת על הקירה, צריך שהקירה תהיה ברופה או כתומה, כלומר שלא יש שם אגרוף יוצא את כל הגחלים החוצה. להניח תבשיל בשבת על האש, אסור, מדרבנן, משום שנראה כמבשל. לכן פה הרמב"ם כותב, אדם שמבשל דבר שכבר מבושל, או דבר שצריך בשביל כלל פתור, כלומר לא מותר לכתחילה. אבל למה לכתחילה אסור? לא מצד עצם הבישול, אלא משום שהוא מניח את זה על גבי האש. אבל אם זה לא יהיה על גבי האש, או שתהיה קירה גרופה או כתומה, באופן שאין בעיה של נראה כמבשל, מצד הבישול עצמו מותר גמור. ככה הסביר המגיד משנה שם. ועל כוחנו נאמר כך, שהרי דבר שכבר התבשל, הרי מותר להניח אותו בשבת על האש, לא על האש. מותר להניח אותו גם במקום שיכול להמשיך לפתוח שמה. להחזיר כדירה, תבשיל מבושל כל צורכו, מצטמק ורע לו. מותר להניח אותו בשבת על גבי קירה שהיא גרופה שאין בה אש, אפילו שהיא לוהדת ורותחת. אמרתי, מצטמק ורע לו, לאו דווקא. בין מצטמק ורע לו, בין מצטמק ויפה לו. שני מותר לשים אותה, אם זה מבושל כל צורכו ורותח, מותר להניח אותם על גבי הקירה. ולא אסור מדרבנן משום מבשל. על האש אסור נראה כמבשל, לא על האש מותר. והרמב״ם כותב פטור, על כוחנו מסביר המגיד משנה, כוונה אסור מצד שזה על האש. משמע מזה, שהוא הדין לגבי ההלכה השנייה שכתב ביחד עם ההלכה הזאת. דבר שלא צריך בישול כלל, נכון שהרמב״ם כתב שמי שמבשל אותו פטור, משמע שאסור, ולמה אסור? משמע על פי דבר המגיד משנה שהזכרנו, כי הוא מבשל את זה על האש. אבל אם לא יבשל את זה על האש, או נניח שכבר שם את זה עליי, יש מערב שבת, ועכשיו רק רוצה לחסות את זה בבגדים בשביל למהר את הבישול. פה אין רק מבשל. רק כל הבעיה מצד שבמציאות הוא מבשל בשבת. אם יש בזה בישול בישול, מבשל בשבת. מרן כתב למעלה שאסור, לא משום מחזק מבשל, לא משום שנראה כמבשל. אלא אם אדם מוסיף סמיכות על גבי הפירות שאינם מבושלים, גורם להם להתבשל. לפי הרמב״ם, אין בזה שום בעיה. מצד נראה כמבשל לא שייך פה, כי הוא לא בא ומניח את הקדירה, את הפירות על האש. מצד מה שמכסה בבגדים, שזה גורם להם לזרז את הבישול שלהם, אין בזה בעיה של בישול בכלל, כי זה כבר מבושל כל צורכו. סליחה, כי זה ראוי לאכילה, לא צריך בישול בכלל. אפשר לאכול אותו חי כמו שהוא. ועוד ראיה שלפי הרמב״ם לכאורה צריכים להתיר לגמרי. מגיד את שני מביא ראיה, מאיפה הרמב״ם למד דבר שלא צריך בישול כלל, אין בו משום בישול. אולי יש בזה משום בישול. הנה מצאנו מים. אדם שמרתיח מים בשבת. מים, אפשר לשתות אותם חיים כמו שהם. אף על פי כן ההלכה אומרת, שמי שמבשל מים בשבת חייב. מה הסברה נראה בהמשך? אבל מניין הרמב״ם, דבר שלא צריך בישול כלל, אין בו משום בישול. מה מגיד משנה? ככה משמע בגמרא. בגמרא יש מחלוקת עם שמן. יש בו משום בישול או אין בו משום בישול? דרך את אומרת, שמן, יש בו משום בישול. לכן נסו לשים, להניח פח של שמן כנגד האש, באופן שיכול לרתוח שם. דרך שאני אומרת לו, שמן, אין בו משום בישול. הלכה שיש בו משום בישול. אז משמע בגמרא, שיש דעה שאומרת, מבואר בגמרא, שיש דעה שאומרת ששמן אין בו משום בישול. למה אין בו משום בישול? הרי אתה מרתיח אותו על כוחנו, דבר שלא צריך לבשל אותו כמו שמן, יישאר שמן כמו שהוא, גם אם תרתיח אותו, לא אפשר לחייב בו משום בישול. אז מפה למדנו, שדבר שלא צריך לבשל אותו, אין בו משום בישול בשבת. אם זה המקור של הרמב״ם, אז מיד נוכל ללמוד הלאה. אם מהסוגיה למדנו שדבר שלא צריך לבשל אותו, אין בו משום בישול, משמע שאפילו דרבנן אין, שלפי דעת האומרים ששמן אין בו משום בישול, מותר להניח אותו כנגד המדורה, אף על פי שיבוא לידי רתיחה. מלא יצא יפה הרמב״ם שלא כדבר שולחן ערוך, לכאורה יוצא כך, דבר שראוי לאכילה כמו שהוא חי ולא צריך לבשל אותו, אין בו משום בישול בשבת. אבל החידה כבר ראה בזה, כותב שאפשר שהרמב״ם לא חולק על שאר הראשונים. מה שאמרנו פסק, אמת, נפקא מינה להלכה אין לנו. עכשיו לב אחי כבר אמרנו פסק דעת שאר הראשונים, שגם בתפוחים שנאכלים כמו שהם חיים, יש בהם משום בישול. אבל גם הרמב״ם, שלכאורה נראה שמקל בזה, אומר החידה יודע לאסור. אולי אפילו יחיה מדאורייתא. אומר החידה אם נדקדק בלשון הרמב״ם, הרמב״ם לא כתב, מי שמבשל דבר שלא צריך בישול. הרמב״ם כותב דבר שלא צריך בישול כלל. מה זה כלל של הרמב״ם? אומר החידה, הכוונה של דבר שהיה בישול לא מעיל בו כלום. אף אחד לא מבשל דבר כזה. כמו, בוא ניקח דוגמה, מלפפונים. אדם מבשל למלפפון, נכון שהגבינה ראויה לאכול כמו שהיא חיה. אבל דרך העולם גם לבשל אותה. אבל מלפפון, מי מבשל מלפפון? מלפפון חמוץ. דבר שלא מבשלים אותם. אם אדם ירתיח דבר כזה בשבת, הנה חינמי, יהיה פתור. ויכול להיות שלכולם יהיה פתור. כזה שום דבר, זה לא משתבח יותר, אף אחד לא מבשל דבר כזה. הרמב״ם על זה כותב, מי שמבשל דבר שלא צריך בישול כלל, שבישול לא מועיל בו כלום, בזה פטור, ואם זה לא על האש, יכול להיות שיהיה מותר גמור. אבל דבר שמשתבח על ידי הבישול, ודרך בני אדם כן לבשל אותו, כמו תפוחים, שבני אדם רגילים לאכול תפוחים אפויים, תפוחים צלויים, חיוצא בזה, גם הרמב״ם יודע שיש בזה איסור מדאורייתא. בזה נבין גם כמה שהזכרתי מקודם. מים. הרי מים נשתים כמו שהם חיים. גם כן אפשר להרתח אותם בשביל להתרחץ בהם, בשביל שתייה חמה, אבל אפשר לשתות אותם כמו שהם. אף על פי כן אומרת ההלכה, זה בעצם ברייתא, מסכת ביצה, והרמב״ם פסק אותה להלכה, מי שמבשל מים, מרתיח מים בשבת, יש בזה איסור דאורייתא, חייב. אז אם כן יוצא מסקנת הדברים, מבשל בשבת, בין דבר שלא נאכל כמו שהוא חי, בין דבר שנאכל בדוחק, כמו בשר, בשר נקרא נאכל בדוחק, רואי לאכיל, אבל בדוחק, או ביצים, אפשר לאכול אותם חיים, אבל בדוחק, או אפילו דבר שנאכל כמו שהוא חי, כמו עגבניות, נאכלים חיים. אם אדם יבשל אותם, כל הדברים האלה בשבת, עושה איסור דאורייתא משום מבשל. ועדין מים, שאר משקים, אדם מרתיח חלב בשבת, חלב נשתה כמו שהוא חי, ואדם רוצה לשתות חלב רותח, חיה משום מבשל, מרתיח שמן, מרתיח מים, כל הדברים האלו כיוון שמשתבחים על ידי שם, נהנה מההרתחה שלהם, יש בהם משום מבשל בשבת. ולכן כיוון שגם במים יש משום מבשל, צריך לתת את הדעת, שאדם לא ישתמש בדוד חשמל, סליחה, בדוד חשמל בשבת, אלא אם כן המים שבו לא יהיו רותחים. למה? נכון כשאדם משתמש, הוא לא מדליק את החשמל, החשמל כבר דולק, או שבכלל אין יכולת שכבר מחובה. אבל כאשר אדם מוציא מים מהמחם, כשאדם מוציא מים מהדוד, נכנסים כנגדו מים צוננים מתוך הדוד. אם יש בדוד מים רותחים, כשתערבבו המים הרותחים עם המים הצוננים, המים הצוננים ירתחו שם. אם אדם יגרום למים הצוננים לרתוח, הרי זה חייב שהוא מבשל. כי באמת, מבשל זה לא דווקא באש עצמה. אפילו בדבר שהוא תולדות ההוא גם כן יהיה, יש בזה משום בשל. בגמרא בוער שיש בזה איסור דאורייתא של בישול. לכן, אם אדם לפתוח ברז של דוד, של הדוד שיש המים רותחים שרתחו מכוח החשמל, ודאי שאסור לפתוח. ולא רק אם פתח, לא רק לפתוח אסור, בעצם הפתיחה לא יהיה בעיה, והיא הסגרה שתבוא אחר כך. למה? כי אדם שפותח את הברז של המים עדיין, המים שבדוד לא מתערבבים. הטבע של המים, שהמים החמים עולים למעלה, והמים הצוננים נשארים למטה. לכן כשאדם פותח את הברז, בעצם הוא פותח, המים החמים יוצאים מצינור שנמצא בראש הדוד, ומלמטה נכנסים מים קרים, הם לא מתערבבים ביחד, המים החמים יוצאים בחוצה, והמים הקרים נכנסים מלמטה. על כל זה כשאדם יש זרימה, המים החמים יוצאים ואז עולים למעלה, והמים הקרים באים מלמטה. אבל כשאתה מסוגר את הברז של המים החמים והמים יושבים, עומדים בתנוחה, אז מילה, המים החמים מחממים את המים שיוצאים לידם, לאט לאט המים מתערבבים, מתערבבים ולמעשה נעשים רותחים. נמצא שעל ידי שהוא הכניס מים, הוא גרם להכניס מים קרים לתוך הדוד, גרם שירתחו בשבת. לכן אם אדם, אלא אדם לא יפתח דוד, מים חמים של הדוד, אם אדם טעה ופתח, לא יסגור. כי הסגירה היא אסורה, אלא אם תנעד שהמים שבדוד יתרוקנו, והמים הרותחים, כבר לא יהיו מים חמים, יהיו מים פושרים, ואז יכול לסגור את הברז. בכל זה, כמובן, כשהדוד לא דולק. אבל אם הדוד דולק, גם אם עכשיו נגמרו המים החמים, המים שבדוד צוננים, עכשיו עד רבה, כשאתה סוגר את הברז, המים שבדוד לא יזרימו החוצה וישארו בדוד, והגוף חימום שבפנים ירתיח אותה ונמצא מבשל בשבת. אמנם הוא לא מתכוון, אך כשאדם סוגר את הברז, פותח את הברז, שואל אותה, אתה מתכוון בשביל לחמם את המים, להרתיח את המים? ברור שלא. מטרה שלו להוציא מים או לסגור את הברז כדי שלא יתבזבזו המים. אבל יש לנו כלל בשבת, כשאדם עושה פעולה שגורמת למלאכה, גם אם הוא לא מתכוון למלאכה, אסור. אם המלאכה ודאי עומדת להיות, גם פה, כשאדם סוגר את הברז, ודאי שהמים האלה יישבו במנוחה ויתחילו להתערבב ביחד, ויגרום לבשל בשבת. אז גם סגירת הברז גם כן היא אסורה. אבל כיוון שהוא לא מתכוון שכולה אחת, אם הוא עושה את זה על ידי גוי. כלומר, כשאדם יהודי יסגור את הברז, אף על פי שהוא מתכוון רק בשביל שהמים לא ילכו לאיבוד. אבל אחרי הכל הוא מתכוון בשביל, אחרי הכל הוא גורם שהמים שנשארו בדוד ירתחו. אבל כיוון שהוא לא מתכוון, אם הוא עושה את זה על ידי גור יש להתיר. יש לנו כלל, כל דבר שלא מתכוון, אפשר להתיר אותו על ידי גוי. לומר לגוי שעשה מלאכה, שעשה איסור דרבנן אסור. אבל אם אני אומר לו דבר שהוא מצד עצמו היתר, כל הבעיה מצד שזה גורם למלאכה, אז אין פה איסור. לא גזרו פה איסור אמירה נוכרי שבות. לכן, לומר לגוי, אם אדם מטעות פתח את הברז של הדוד של המים הרחמים, הוא רוצה לסגור אותו כחווה על המים שמתבזבזים, לסגור אותו בידיים אסור. לקרוא לגוי שסגור, אין בזה איסור. מותר גם הוא. עוד כיוצא בזה, מהדין לפי זה להשתמש במחם שיש בו צינורית של מים. מחם יש בו בחור צינורית, שבצינורית יש נכנסים מים מהמחם בשביל לראות, להראות את הגובה המים שנמצא בתוך המחם. ועכשיו אדם בשבת מוזג מהמחם בתוך הכוס שלו, אז המים מהצינורית יורדים מעט, ומעט מהם נכנסים לתוך המחם עצמו. עכשיו, המים שבצינורית, אם הם רותחים, אז אין בזה שום בעיה. המים כבר מבושלים, ועכשיו שהם נכנסים לתוך המחם, ממשיך להרתיח אותם, היו רותחים, הם נשארים רותחים. גם אם מוסיפים עוד רתיחה, הם כבר מבושלים, שהם רותחים, שהם מבושלים עליהם. אבל לא תמיד זה כך. לפעמים המים שנמצאים בצינורית, כמו שהם מעד נמצאים בחוץ, הם מצטננים, יורדים פחות מיד סולדת בו. אחרי ועכשיו שאני אפתח את הברז של המים החמים, ויכנסו מים הצינורית לתוך המחם, אני נמצא שאני גורם להם להתבשל בשבת. ופי מה שאמרנו מקודם, גם במים, אף פי שהם רואים לשתייה, יש בזה משום בישול. אף פי כן כתוב הפוסקים כבר בחבי דעת, כתב להקל בזה. למה כתב להקל בזה? קודם כל, הוא לא מתכוון. רק כשהוא בא ומוציא מים מהמחם, הוא לא מתכוון שעכשיו ייכנסו מים מהצינור לתוך המחם. לא זו הכוונה שלו. אתם שומעים, אבל אחרי הכל, מקודם אמרנו, גם הדבר שלא מתכוונים, פסיק רשעים, ודאי תעשה המלאכה, אסור. ופה ודאי שעכשיו המים ייכנסו מהמחם, מהצינורית, לתוך המחם. אבל מכל מקום, יש פה עוד דבר נוסף. לא ניחלה, לא ניחלה. איך אכפת לו מהטיפות האלה? כמה הטיפות האלה נותנים? לא נותנים שום דבר, ביחס המחם הגדול. לא אכפת לו שירצחו לו אותו, אם יתערבבו שם המים, גם אם שערות צוננים, המים שיקבל בקוס יהיו חמים. המים האלה לא ישפיע עליו כי הוא זה. אז דבר שלא מתכוון ולא נוח לו. אבל גם זה לא מספיק. כי יש לנו כלל, דבר שלא מתכוון, אף על פי שלא נוח לו, אם ודאי תעשה המלאכה, אסור, על כל פנים מדרבנן, לא מדאורייתא, אסור מדרבנן, דעת מרן. נכון, יש בזה מחלוקת בראשונים, יש ערוך דעתו להתיר, וכמה מהפוסקים פסוק כמותו, כמה מהראשונים פסוק כמה ערוך, שאדם עושה פעולה, וגורם למלאכה שתעשה. אם הוא לא מתכוון למלאכה, ולא נוח לו באותה מלאכה, מותר לפי דעתם, אבל מרן הפסק לא כך. מרן כתב שדעת רוב הראשונים להחמיר, וככה מרן פוסק להחמיר. אבל בכל מקום, מרן פסק להחמיר, כשאין עוד צירוף. אבל אם יש לנו עוד צירוף להקל, גם מרן יודע להקל בדבר. ופה יש עוד צירופים. מה עוד צירוף יש לנו? הרי יש מחלוקת בראשונים, דבר שכבר התבשל. אמרנו מקודם, נזכרנו את זה. דבר שכבר התבשל, אין בו משום משול עוד פעם. החלוק הראשוני, מה הדין בדבר שיש בו רוטל, במים וכיוצא בזה? להלכה, אנחנו אומרים, נכון שדבר שהתבשל אין בו משום משול, אבל אם זה דבר שיש בו רוטב, אז יש בו משום משול, כיוון שאדם, דרך העולם, מרק או מים וכיוצא בזה, אחרי שהצטננו, אדם מרתיח אותם עוד פעם, לא אוכל אותם כמו שהם, לא כמו דבר יבש, לחם, בשר, שרואים, גם אם זה קר, הם רואים לאכילה. דבר שיש בו רוטב, אדם מרתח אותו מחדש. יש בו משום משול. דבר שהתבשל ויש בו רוטב, אסור להרתח אותו מחדש אם יצטנן. ככה הלכה. אבל זה לא מוסכם. דעת הרמב״ם, דעת הרשב"א, דעת הר"ן, דעת הרבה ראשונים, שכיוון שהתבשל כבר, אין בו משום משול בשבת. מותר לעזור ובשל אותו בשבת. אז כיוון שאין בזה משום משול בשבת, כיוון שלפי דעת אין בזה משום משול בשבת, נמצא שהנידון שלנו, יש פה שתי ספקות להתיר. ספק ראשון, כדעת ארוך שהזכרנו בתחילת הדברים, שדבר שהוא לא מתכוון, ולא אכפת לו מהמלאכה שתעשה, גם אם המלאכה שתעשה זה דבר שיש בו מלאכה דאורייתא, כמו כאן אצלנו, שהמים האלה מתבשלים, אין בזה איסור. כיוון שלא התכוון ולא אכפת לו מזה. זה סברה אחת להתיר. סברה נוספת להתיר, גם אם היה פה מתכוון ונוח לו בבישול הזה, הרי שאומרים שאין בישול אחרי בישול, גם מדבר הלך שיצטנן. נכון שגם הלכה לא כדבריהם, הלכה לא כדעת הארוך, והלכה שלא כדעת האומרים שאין בישול אחרי בישול. אבל כשהצטרפו שתי הסברות האלה ביחד, נוכל להתיר, יש לנו ספק ספקה, שמק הארוך, שכל דבר שלא מתכוון ולא נחלה מותר, אפילו תמצא לו מהלכה אלוקי הארוך, שמכיר הרמב״ם, הרשב"א וסיעתם, שהם בשביל אחר בשביל גם בלך שיצטנן. בפרט שפה יש עוד סברה נוספת להתיר, דעת הרמב״ם שחצי שיעור אסור רק מדרבנן, מחלוקת בראשונים. דעת ראשי שחצי שיעור גם במלאכות שבת אסור מדאורייתא. דעת הרמב״ם, נכון שחצי שיעור באיסורי אכילה חלב, נבלה, גם אם אדם יאכל חצי כזית, משהו קטן, יש בזה איסור דאורייתא. אבל באיסורי שבת, לפי דעת הרמב״ם, אם אדם עושה מלאכה שאין בה כשיעור, זה לא נקרא מלאכה בכלל. מלאכה צריך מה שמקובל לעשות, מה שלא רגילים לעשות, זה לא מלאכה. חצי שיעור זה מלאכה שלא רגילים לעשות. בעצם ככה נקבעו השיעורים. למה אדם שמוציא פחות מכגרוגרת, משיעור של תאנה, אין בו איסור דאורייתא? כי אין דרך העולם להוציא פחות משיעור כל כך קטן. אוכל, בשיעור כזה קטן אדם לא מוציא. לכן, כיוון שלא רגילים להוציא, אז מילה אין בזה איסור טוב, אין בזה שיעור של מלאכה. מילה אם זו הסיבה שאין בזה שיעור של מלאכה, כי אין דרך העולם לעשות כך, אז גם שם מלאכה אין על זה. על כל פנים, דעת הרמב״ם, שחצי שיעור במלאכות שבת אסור רק מדרבנן. וכיוון שזה אסור רק מדרבנן, אז יש פה בעצם עוד סברה נוספת להקל. פה, כמו שאמרנו, דבר שלא מתכוון. ולא נוח לו בדבר. ויש פה עוד דבר, שזה רק איסור דרבנן, לפי הרמב״ם. דבר שלא מתכוון ולא נוח לו. באיסור דרבנן, גם לפי מרן שהחמיא, יכול להיות שפה הוא יודע להקל, כי זה איסור דרבנן. מרן דיבר על איסור דאורייתא. בדרבנן אפשר שהוא יודע להקל. לכן במקרה שלנו, מותר להשתמש במחם הזה גם כשיש לו צינורית שנכנס ממנה מעט מים לתוך המחם. אז בסיכום הדברים, דוד חשמל שיש בו מים רותחים, אסור לפתוח אותו בשבת כי הוא גורם להכניס מים נוספים, מים חדשים, מים צוינים חדשים לדוד, ויגרום להם להתבשל. ושם זה מים שלא התבשלו, וזה לא חצי שיעור, אז הסברה היחידה שנוכל להתיר בזה רק, כי הוא לא מתכוון ואולי גם לא אכפת לו מהמים שמתבשלים, וזה לא מספיק כדי להתיר. אבל מחם שיש בו צינורית, ואדם פותח את הצינורית, את הברז, ונכנסים מהם הצינור לתוך המחם, אפשר להתיר, כי יש פה כמה ספרות להתיר, לא מתכוון ולא נוח לו, ויש אומרים שאין בשלוח אחרי בישול, ויש אומרים שרק איסור דרבנן, לכן אפשר להקל בדבר.